אני את עיוננו הפעם רוצה לפתוח בבעיה פרשנית בסיסית שנמצאת במרכזה של פרשת השבוע שלנו. אבל ממנה לנסות ללכת למכלול הפרשות או לנקודה אחת משמעותית בכל הפרשות שתענה לא רק על הבעיה הזאת אלא על כמה וכמה בעיות אחרות שקשורות לחלק האחרון של במדבר. ולעניות דעתי אנחנו אומרים פעמים רבות שכל דור המדבר, בעיקר שנת ה-40, שנת באי הארץ, מאוד מאוד קשורים ומלמדים אותנו על העולם שלנו, על דור באי הארץ ועל הדור שאחרי מצרים והמדבר. נראה לי שהרגעים האחרונים בערבות מואב על ירדן יריחו הם עוד יותר ספציפיים ועוד יותר צריכים להיות מוגדרים ועוד יותר קשורים להוויה שאנחנו חלק ממנו. אבל אני אתחיל את הדברים בבעיה פרשנית במרכזה של פרשת פנחס. באמצע הפרשה, זה בעצם נקרא סוף הפרשה, אם כי זה סוף מאוד ארוך, זה פרק ארוך, שלם, עוברת התורה ומתחילה את פרשת הקורבנות והמוספים. פרשת פנחס, להזכירנו, פותחת בעצם במה שהחל בסוף השבוע שעבר, בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הרואה את זמרי בן סלו. נכון? בא על כוזבי בצור, והתורה מזכירה לנו את שם איש ישראל המוכה ואת שמו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מיד אחר כך עוברת הפרשה למפקד ארוך, זה המפקד השני. ספר במדבר נקרא על שם המפקד הזה ועל שם המפקד הראשון חומש הפקודים. שני מפקדים, מפקד אחד שהיה בתחילת דור המדבר, המפקד האחרון שמתרחש עכשיו על מפתן הכניסה לארץ וערבות מואב על ירדן יריחו. אחרי המפקד מגיעות פרשיות קצרות מאוד, אחת עוסקת בבנות צלופחד שמבקשות את החלק שלהן בארץ. אחר כך פונה משה רבינו ומבקש מן הקדוש ברוך הוא למנות מנהיג תחתיו, אחרי שהתברר לנו בפרשה הקודמת שמשה לא ייכנס לארץ אחרי מי מריבה. הקדוש ברוך הוא אומר לו למנות את יהושע, להעמיד אותו לפני אלעזר הכהן, ובפעולה משותפת של שניהם תהיה ההנהגה הבאה בארץ. ואז כל הפרשות האלה מאוד מאוד קשורות למפתן הכניסה לארץ. אנחנו בעצם נמצאים על ירדן יריחו. ואז פתאום מופיעה פרשה שלמה שחלקה הגדול לא מובן מה הוא עושה פה ולא במקום אחר, וחלקה הראשון פשוט כבר הובא כמעט מילה במילה במקומות אחרים. פרשה נמצאת בתחילתה בפסוקים שלנו במקור אחד, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. פרק כ"ח ארוך, אנחנו מכירים אותו מפני שאנחנו קוראים אותו לא רק בפרשת פנחס, אלא כל שבת ומועד וראש קודש, תמיד קוראים את זה. אלה הפסוקים שפותחים בפרשת התמיד שאנחנו אומרים כל יום. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אנחנו שבעוונותינו עוד לא זכינו למקדש, תפילת השחר ותפילת המנחה הם תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, ותפילת הערבית והאיברים והפדרים של התמידים האלה. כל עולם התפילות שלנו, כל עולם עבודת השם בנוי על התמיד. אחרי שמדברים על התמיד, אני רק מזכיר את הרצף, עוברים למוסף של שבת וביום השבת, שנכנסים בני שנה, אחר כך בראשי חודשיכם, ואחר כך עוברים לחגים, ובזה מסיימים את הפרשה ועוברים לפרשת מטות. הקושי הוא מכמה חלקים. קודם כל, אם הנושא של הפרשה הוא מועדים, בכלל מה זה עושה פה. אם הנושא של הפרשה זה הרי לא, זה לא קשור עכשיו לבאי הארץ. זה לא קשור לרגע של הכניסה לארץ. זה גם נאמר כבר. אם הנושא של הפרשה הוא קורבנות חובה, כי הרי יש פה לא רק מועדים, נכון? יש פה קורבן תמיד, זה לא שייך למועד, זה כל יום. אם הנושא הוא קורבנות חובה, ספר ויקרא הוא הספר המתאים. אם הנושא הוא הקורבנות של המועדים, כי עד היום עסקנו במועדים ולא בקורבנות, הרי השאלה היא כפולה ומכופלת, כבר עסקנו בספר ויקרא לא רק בקורבנות, אלא גם במועדים בפרשת אמור. אז שיגמרו שם את ענייני הקורבנות והמועדים. ועל בסיס זה, אנחנו מגיעים למוספים של המועדים לקורבנות החגים, אחרי שעסקנו בתמיד. תמיד, שבת, ראש חודש, חגים. לפי הסדר התדירי הזה. התמיד, כבר אמרנו מקודם, הובא בפרשת תצווה בספר שמות, כמעט אותו דבר. כל מה זה בא לחדש פה? רש"י מרגיש את זה מיד, כל הפרשנים מרגישים את זה, ואולי נראה במהירות, ככה טיפה מלמעלה מלמעלה. רש"י מרגיש מיד ואומר, צוות בני ישראל, מה אמור למעלה? יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. זאת הפרשה של מינוי יהושע. רש"י כדרכו מבקש לענות לשאלת המיקום הלא מובן הזה של הפרשה על ידי סמיכותה לפרשה הקודמת. סמיכות פרשיות. מה אמור למעלה יפקוד השם? כלומר, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא למנות מנהיג שימשיך להוביל את העם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווה על בניי, צווה את בניי עליי. מדרש מעניין מאוד. אתה דואג שאני אמשיך לדאוג לבנים, צווה את הבנים שימשיכו לכבד אותי גם אחרי מותך. משל לבת מלך, במדרש זה מופיע משל לאשתו של מלך, שהייתה נפטרת מן העולם, הנמשל זה משה, והייתה מפקדת או מפקדת לבעלה על בניה, אומרת לו בצוואתה שימשיך לשמור על הבנים ולאהוב אותם וכו' וכו' וכו', והוא אומר לה, עכשיו תדאגי שהם ישמרו על כבודי. למרות שבעצם מוראו של האב, מוראו של המלך, הוא המורא. אבל יש רגע שבו בעצם אומר האבא לאמא, זה הכל היה בזכותך, מה יהיה עכשיו? וכך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה מבקש ממני למנות מנהיג, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, איש על העדה, שיפקוד השם אלוקי הרוחות לכל רוח ורוח, לכל בשר, לפי עניינו. תדאג שהם, שיכנסו עכשיו לארץ, ישמרו על כבודי שלי. זה מדרש יפה מאוד. אגב, צריך להבין, גם אם זה כך, אז למה זה קשור דווקא עכשיו לפרשיות קורבנות ומועדים ותמיד? זה קשור לכל תרי"ג המצוות. מה שברור הוא שהמדרש הזה רוצה למשוך אותנו לדבר חשוב, שכשנגיע לארץ יכולה להיות לנו בעיה במצוות המסוימות האלה. ואותה מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה להדגיש עכשיו. לא יודע עוד למה קורבנות של מועדים בתמיד, אבל עד שאתה מפקד עליי את בניי, פקד בניי עליי. טוב, הרעיון פחות או יותר מובן, אבל צריך להבין מה זה עושה במוספים, בתמידים, נשאיר את זה. רש"י אגב עדיין לא יכול להסביר לנו למה זה חוזר על עצמו, אם כך שישימו את פרשת התמיד פה, למה זה היה גם בספר שמות. אז זה רש"י אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. את הכבש אחד, אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצווה, זה ממש מה ששאלנו, נכון? כלומר, הפרשה הזו כבר נאמרה אותו דבר, וזה אשר תעשה להם וכו', היא הייתה הזהרה לימי המילואים. בפרשת תצווה זה היה לפני הקמת המשכן. אז זה היה ממש רק לימים ההם. וכאן ציווה לדורות. הרמב"ן תמה על זה מאוד, ותוך כדי שהוא תמה על זה, הוא מנסה לתת פירוש אחר למה באה פה פרשת הקורבנות והמועדים. מקור 4. וטעם צוות בני ישראל, אני עושה את זה בסקירה קצרה מאוד מאוד, כי אני רוצה להגיע לנקודה מתוך כל זה. וטעם צוות בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, כי אחרי שאמר לאלה תחלק הארץ. בנות צלופחד. התחילו עכשיו עם החלוקות והנחלות של השבטים. ציווה להשלים תורת הקורבנות, כאן לרמב"ן יש חידוש מהפכני, שיעשו כן בארץ. מה בארץ? במדבר היו 40 שנה משכן. הוא מחדש חידוש. כי במדבר לא הקריבו המוספים. כל המוספים של שבת, ראש חודש והחגים, לא הקריבו במדבר. הזמן קצר ואינני רוצה להיכנס לסוגיה, אבל זה מקום שבו התגדרו ראשונים ואחרונים והתווכחו פה עם הנחת היסוד הזאת של הרמב"ן. זו שיטת רמב"ן ידועה, וויכוחים גדולים מאוד יש על הנחת היסוד הזאת. לא כולם מקבלים אותה. מניין הרמב"ן אומר אותה? אני לא אכנס לזה, אני רק אמשיך לשיטתו להסביר את הרעיון. כיוון שהמוספים לא התקיימו במדבר, ממילא לא היה רלוונטי להגיד את כל פרשת המוספים עד שמגיעים למסתן הכניסה לארץ. עכשיו אומרים את פרשת המוספים. נו, אז מה זה קשור לתמיד? זה כן היה במדבר. הרי על זה אין ויכוח. והוא אומר, וכן לא נתחייבו בנסחים במדבר, כמו שפירשתי בסדר שלח לך, לכן רק בפרשת שלח, אחרי המרגלים, הופיע מצוות נסחים. חידושים גדולים של הרמב"ן. ולא ניכנס, זו סוגיה יפהפייה, היא לא קשורה אלינו הפעם. ועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל. התמידים והמוספים ומנחתם ונסקיהם. כן, אבל התמידים הבלעת פה כדי שלא נשים לב כזה. התמידים גם היה במדבר, איך זה מסדר? אז הוא אומר מיד. ואף על פי שלא פירש כאן כי תבואו אל הארץ. הרמב"ן אומר, קשה עליי קושייה אחרת. אם זה כך היה צריך להיות כתוב, כי תבואו אל הארץ, וקצרתם את קצירה. כי תבואו אל הארץ, והרלתם אורלתו את סיריון. נכון? דברים ש... אז היה צריך להיות כתוב, כי תבואו אל הארץ, אז תקריבו מוספים. הרמב"ן כבר הזכירו בפרשת הנסחים. כיוון שכבר הזכרנו כי תבואו אל הארץ לעניין נסחים אחרי המרגלים, זה הולך גם על פה. זה קטע קשה קצת. ולמה בכל זאת הזכרת את התמיד עוד פעם? והחל כאן מן התמיד, ואף על פי שנאמר בפרשת ואתה תצווה, החזירו להיות הכל סדור בפרשה אחת. זה אומץ גדול, הרעיון של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, צריך שיהיה סדר בחיים. באמת, פרשת התמידים לא צריכה להופיע פה. קשה לנו עם זה קצת. רק שיהיה סדר. כשתפתח באינדקס, אז תדע שפה נמצאים קורבנות הציבור, באמת לא צריך פה את פרשת התמיד. זה כבר היה בשמו. ובאמת, זה שייך לדברים שיהיו בארץ, כי זה לא היה במדבר. אי, למה אין את ההקדמה, כי תבואו אל הארץ? כי זה כבר ברור, קצת דחוק. הרעיון הוא רעיון יפה מאוד מבחינת המבנה. חלק גדול מן הפרשנים מתווכחים כאן לא קל עם הרמב"ן, אבל חשוב מאוד להזכיר את זה, כי זו שיטה חשובה. זה לא יסביר למה זה נמצא דווקא פה, דווקא בערבות מואב על ירדן יריחו. זה מסביר למה זה נמצא בשנת ה-40. עובדה שפרשת הנסחים נאמרה לפני כן. זה גם קשה. אז רש"י הזכיר לנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, כשתיכנסו לארץ אל תשכחו אותי. ונשאר לנו קשה, מה זה קשור דווקא לנושא של תמידים וקורבנות. הרמב"ן אומר לנו, באמת התמידים לא שייכים לפה, אבל כיוון שעוסקים בכל קורבנות הציבור, החליטו להכניס את זה לאותו נושא בספר. לאברבנאל למשל, ובזה אני גומר את סקירת הראשונים מלמעלה, לאברבנאל ישנו רעיון מאוד יפה אחר. אברבנאל אומר שכאן, לפני פטירתו של משה, בא משה רבנו ללמד את עם ישראל מה יעשו אחרי שמשה יסתלק מן העולם, איך יקבלו את הכוח, את רוח הנבואה הגדולה הזאת. הדרך היא להיות ציבור ולהקריב קורבנות יחד. אברבנאל יפה מאוד. אבל זה ודאי על דרך הדרוש, זה גם כן מחייב הבנה. לאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, בעל האור החיים שהשבוע היה יום פטירתו, יום שישי, יש כאן הצעה לא שלו, הוא מצטט כאן מדרש קצרצר. המדרש הזה לעניות דעתי פותח פה פתח לעולם שלם שצריך להבין. מקור חמש. שם את בני ישראל צריך לדעת, זה דברי האור החיים, צריך לדעת למה סידר פרשת הקורבנות במקום זה אחר מינוי יהושע, ולא במקום שציווה על הקורבנות בפרשת אמור. נכון? שהרי מצווה זו מוכרחת לומר שנהגה משהוקם המשכן. אם הוא מדבר על התמיד, הוא מסתדר עם הרמב"ן. אם הוא מדבר על הכל, הרי שהוא מבקש להצטרף לחולקים על הרמב"ן. ויהושע נסמך רק בשנת 40. שאלה היא מה ששאלנו. הוא מציע פירוש, דילגתי עליו בצילום, ואז הוא אומר כך: שוב ראיתי לרבותינו ז"ל שאמרו, וזה לשונם, לפי שהיו ישראל אומרים, לשעבר היו המסעות נוהגים והתמידים נוהגים, פסקו המסעות, פסקו התמידים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם שיהיו נוהגים תמידים. עד כאן לשונם. זה מדרש קצר, מקורו בפסיקתא רבתי. המדרש הזה מבקש לעשות לנו מהפכה מוחלטת בראש, והוא לא אומר לנו אנחנו רק על מפתן הכניסה לארץ, הוא אומר לנו הגיע הזמן שנשים לב מה קורה בערבות מואב על ירדן יריחו. אנחנו כל כך רגילים לבייס ובייחנו, בייס ובייחנו, כל ספר במדבר נוסעים וחונים ומסעות ומסעות, אנחנו לא מתרגשים ממסעות. אבל בחנייה הזאת בערבות מואב על ירדן יריחו קורה משהו חדש. בערבות מואב על ירדן יריחו זאת תחנה סופית. האוטובוס לא נוסע מפה. אין יותר שום נסיעה. בערבות מואב על ירדן יריחו זאת תחנה ששמה מעיד עליה. יש בה שני דברים. יש בה מיקום לא סתמי, שאיננו יודעים מה הוא אומר, כמו רוב המסעות, מתקח, השמונה, פונון, בבלטיימה, תראו בפרשת מסעי. יש בה מיקום שיש לנו איתו המון המון אסוציאציות. מואב, בלעם, בלק, לא סתם מואב, ערבות מואב. זה מקום שנחים בו. מנוחה רבה מאוד. ויש שם את החלום, שהוא כבר לא חלום, הנה הוא אוטוטו. על ירדן יריחו. שם החנייה הזו לא נקרא אף פעם סתם ערבות מואב, ולא אף פעם על ירדן יריחו. תמיד בשם הארוך הזה. או בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, או בערבות מואב על ירדן יריחו. והאור החיים אומר מדרש מופלא, שלעם ישראל הייתה סברה, צריך להבין את הפילוסופיה שמאחוריה. עם ישראל סבר שקורבנות התמיד נוהגים רק בזמן שיש מסעות. ואם פוסקים המסעות, פוסק גם הצורך בקורבנות התמיד. מה הסברה? מה הקשר? הקדוש ברוך הוא ציווה להביא תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, ושמו של הקורבן מעיד עליו. זו עבודת השם תמידית. מה ההיגיון? באופן הכי טבעי בעולם, כיוון שאין לנו בית מקדש, אנחנו מחליפים את התמידים בתפילות. אתה יכול להגיד אני לא מתפלל, אתה יכול יכול להגיד, אני כן מתפלל. אבל מה הגיון להגיד, אני מתפלל במסעות? פסקו המסעות, פוסק את התפילה. נתרגם את המילה תמידים לתפילה. למה? מה ההיגיון שלהם? מה הסברה שלהם? ואגב, לא נאמר פה החשש של רשי, שכשיגיעו לארץ, אז הם יושפעו מהכנענים, ויושפעו מיושבי הארץ, מה שיקרה בספר שופטים, ואז הם יתחילו לוותר. זה לא מה שנאמר. נאמר משהו אחר, הוא קשור עדיין לבמדבר, לא לכניסה לארץ. הוא קשור למסעות והפסקת מסעות. אני רוצה לטעון שאם נעמיק בזה, ונעלה על הקוד שנקרא הפסקת המסעות, ערבות מואב על ירדן יריחו, אנחנו נדע אולי לענות לא רק לשאלה של הפרשה הזאת, אלא להרבה שאלות בכל הפרשות. בערבות מואב על ירדן יריחו מתרחשת ברית תורה מחודשת. ספר ויקרא מסתיים, ספר ויקרא מסתיים בפסוק, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. ספר במדבר מסתיים כמעט אותו דבר. מקור 6, אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל, לא בהר סיני, בערבות מואב על ירדן יריחו. יש סדרה שלמה של מצוות שנאמרות בערבות מואב על ירדן יריחו. פרשת הקורבנות והמוספים והתמידים היא אחת מהן. חלק נכבד מאוד מהן באמת קשורות למפתן הכניסה לארץ. חלק מהן אתה לא מבין מה הן עושות שם. שתי המרכזיות שאינך מבין מה הן עושות, זה פרשת הקורבנות והמוספים והתמידים, שעם כל הניסיון להבין את הדברים ברמב"ן ובאברבנאל שראינו, זה קשה מאוד עדיין. פרשה נוספת שמאוד קשה להבין מה היא עושה פה על מפתן הכניסה לארץ, אם הנושא הוא הכניסה לארץ, זה הפרשה שתבוא מיד אחרי, בשבוע הבא. פרשת מטות מתחילה, פעם עסקנו בזה, בפרשת נדרים. דין נדרים. איך מפירים נדר, נער, נערה, אישה, בעל, איך מפירים נדרים? ואתה עומד תמה, מה זה קשור הנה בכלל? כל פרשת נדרים ודאי לא קשורה למפתן הכניסה לארץ. ועוסקים בזה כולם. תראו את הסגנון של הרב הירש כאשר הוא מנסה לסכם, ותראו כמה הסיכום הוא מסובך. הרב הירש הוא הרי דייקן גדול, והוא מסכם נפלא. תראו איך הוא מסתבך, אם מותר להשתמש בביטוי, בפסוק האחרון של ספר במדבר. במקור 6, אלה המצוות אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב. אלה המצוות, המצוות והמשפטים האמורים מפרק כ"ו ועד כאן. אני מנצל שנייה את הקריאה שלו, כי למי שלא זוכר בדיוק, הוא עושה סיכום באמת מדויק של מה שקרה מפרק עבר. המפקד המחודש של העם, סדר חלוקת הארץ, אני מוסיף, זה כולל מצוות יישוב הארץ, בנות צלופחד, כל הפרטים. מינוי יהושע, קורבנות חובת הציבור, זה כל פרק כ"ח, הוא קורא לזה בשם קורבנות חובת הציבור, במקום מוספים, תמידים, הכל. הדינים האמורים במצוות שאדם מקבל על עצמו מרצונו, זה משפט יותר מכובד לנדרים, מצוות שאדם מקבל על עצמו מרצונו, הטיפול בכלי אוכל העוברים מרשות נוכרי לרשות ישראל, אני מזכיר, גומרים את מלחמת מדיין, ועם סיומה של מלחמת מדיין, מצווה משה ואלעזר את עם ישראל עכשיו לקחת את הכלים של מדיינים ולהטביל אותם. בסדר? מה שבאש, באש, מה שבמים, במים, ומזה אנחנו לומדים עגלת כלים וטבילת כלים. יופי. הזכויות והחובות של השבטים המתנחלים בעבר הירדן, בני גד ובני ראובן, זו תהיה פרשה שלמה, טוב, שמבקשים לשבת בעבר הירדן המזרחי, ערי המקלט, החלוקה לערי מקלט שבהם ילך הרוצח בשגגה וערי הלוויים, וההוראות הזמניות ביחס לנישואי בת יורשת, כל הפרשה הגדולה שמתרחשת בעקבות בנות צלופחד, שלא יפסידו נחלה, מצוין. עכשיו הוא רוצה להגיד מה המשותף לכל אלה. והוא מנסה ללכת מה קרה בערבות מואב. כל המצוות והמשפטים האלה קשורים פחות או יותר לכיבוש הארץ ולירושתה. נפלא. זה נכון. או פחות או יותר. ולפיכך הם ניתנו בגבול הארץ, זה יפה עכשיו ההגדרה, בגבול הארץ ולמראה פני הארץ, על ירדן יריחו. וערבות מואב על ירדן יריחו. אבל הרב הירש מדייק באי הדיוק. זה קשור פחות או יותר. אני רוצה לטעון, אני יודעתי, שאם נלך על קוד אחר, לא הכניסה לארץ, אלא ערבות מואב על ירדן יריחו, יהיה לנו יותר קל להבין. הנושא הוא לא אוטוטו נכנסים לארץ, הנושא הוא סייסטה, נחים, הגענו סוף סוף אל המנוחה. ואז צריך קבוצה מיוחדת של מצוות עם טיפול חינוכי, ערכי, רוחני, חברתי, נפשי, מיוחד לתקופה הזאת. ערבות מואב על ירדן יריחו מאוד מאוד קשור למציאות שאנחנו מדברים. פרשת בערבות מואב על ירדן יריחו לא מתחילה רק בפרק כ"ו, כמו שקראנו הרגע אצל הרב הירש. היא מתחילה הרבה לפני כן. היא מתחילה בפסוק האחרון של פרשת חוקת, עוד לפני הסיפור של בלק ובלעם. פרשת חוקת, בחלק האחרון שלה, מתארת את עם ישראל בנפילתו הגדולה החיצונית ובגילוי העוצמות הכי גדולות שיש. אהרון מת, ענני הכבוד מסתלקים, מרים מתה עוד לפני כן, והבאר מסתלקת, משה רבינו חוטא במי מריבה, אז מתחילות מלחמות. הכנעני מלך ערד לא רק לוחם בישראל, אלא גם שווה שבי. מה עושה שבי מורלית לעם, אנחנו יודעים. בואו נחשוב מה עושה שבי לעם ש-40 שנה קיבר את אבותיו מאז חטא המרגלים, שכבר מחכה סוף סוף להגיע לארץ. ברגע לפני הכניסה לארץ, כל ההנהגה הניסית, המטאורית שלו, נגמרת, והוא צריך להתמודד פתאום עם מלך ערד רגע אחרי ההלוויה של אהרון, מיד כשהם חוזרים מאור ההר, עם הנושא של שבויים של מלחמה מורלית. העם הזה עובר את כל המשברים. עובר ונכשל. הוא מתחיל לסובב את ארץ אדום, כי מלך אדום, סליחה על הביטוי, פשוט זרק את ההצעה כל כך נדיבה ופשוטה, הבקשה הזאת, נעברנה בארצך. ואיום כזה קטן של מלך אדום, לא תעבור ויפן בחרב וצא לקראתך, לוקח את משה ההירואי של קריאת ים סוף, של יציאת מצרים, מתחיל לקחת את העם ולהסתובב סביב ארץ אדום. אותו דבר קרה סביב ארץ מואב. התקצר נפש העם בדרך. הביטוי הזה הוא הביטוי שמתאר את המצב של עם ישראל רגע לפני סוף פרשת חוקה. לא לפני ערבות מואב, עוד הרבה לפני. נפש העם קצרה. יודעים מה זה נפש העם קצרה? נפש העם קצרה זה מה שהיה לעם ישראל כשמשה חשש שמה אין לו מה לבוא אליהם לפני הרבה מאוד שנים, כשהוא בא אליהם במצרים. כשהוא בא אליהם במצרים והוא ראה שהעם לא רוצה בכלל לשמוע, שאין להם כוח בכלל לשמוע, כי העבודה כבדה ונפשם קצרה, אותו ביטוי. עד כדי כך נפש העם קצרה, שהעם מקטר, אבל הפעם קיטור מסוג חדש. לא רוצים מים, לא רוצים לחזור למצרים, לא רוצים בשר, יש לנו הכל, יש לנו מן, אבל נפשנו קצה בלחם הקלוקל. זו פעם ראשונה שהעם אומר את המשפט הזה. המילה קצה, לקוץ, מופיע במקרא פעמיים חוץ מזה. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויקוצו המצרים מפני בני ישראל. אתם מבינים מה זה נפשנו קצה? אומרים את זה רשעי האויבים על ישראל. פרעו ובלק ובלעם. כך אומר עם ישראל על המן. על הלחם שהוא ניזון ממנו 40 שנה במדבר. קצה. תעזבו לחם קלוקל. נחשים. לקוט, לקוט זה ייאוש מוחלט. זה מין ייאוש. לא רוצה לשמוע מזה בכלל. ואז מגיעים הנחשים. העם מתעשת, נחש הנחושת, והוא לא מספיק להתעשת ומתחילות המלחמות. ארנון, מעברות ארנון, את והב בסופה, מלחמות השם. זה מלחמות של התקפות נגדו, עוד לפני שהוא אפילו מעיז לבוא עכשיו אל מישהו אחר, הרי הוא לא יוכל להיכנס לארץ, אם מישהו מיושבי על יד הארץ ייתן לו להיכנס. הוא צריך לעבור מישהו. הוא עשה את כל הסיבוב, ואין סיכוי כי אדום לא נתן, מואב לא נתן, אלה שיש לו איזשהו קשר איתם. אם מואב יש לו איזשהם קשרים משפחתיים מפעם, עם אדום, מי כן ייתן? סיחון. הוא מותקף במלחמות, ופתאום הוא מגלה עוצמות. הוא מחזיר מלחמות, הוא מנצח, הוא שר שירה, בלי משה, אז ישיר ישראל עלי באר, הוא פונה אל סיחון, אגב, לא משה פונה אל סיחון, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי. זה אומר הכל, משה כבר לא פונה. הוא פונה אל סיחון, סיחון בשונה מאדום ומואב, לא רק אומר לו לא, אלא מתקיף במלחמה חזיתית נגד ישראל, מה שמאפשר לעם ישראל להיות צבא הגנה ולחזור עכשיו ולהתקיף אותו, ואז הוא פשוט מתחיל לנצח מלחמה אחרי מלחמה. והוא עובר לא מסעות, מלחמות של מסעות. המסעות האלה נגמרים במקור שבע. הישב ישראל בארץ האמורי. תוך כדי המסעות האלה הוא כבר מיישב שבטים. סיפור בני גד ובני ראובן יופיע מיד אחר כך. תחשבו על עם שאיבד עכשיו, תוך חודש, את ההנהגה שלו, שגמר בעצם לקבל את אבותיו ואת הדור הקודם, שאמר לפני ימים נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועכשיו הוא מיישב חבל ארץ ענק את כל עבר הירדן המזרחי. הוא לא רק לוחם, הוא לוחם, הוא פועל בהתיישבות, וישלח משה, שוב משה מקבל כוח, לרגל את יעזר וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם, עכשיו תראו את הקצב, ויצנו ויעלו דרך הבשן, וייצא אוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה, זה כל האתוסים שפחדו מהם, אוג הגדול. כל אחד בעם ישראל קרא את רשי מן הסתם בדור המדבר כבר. זה אוג מלך הבשן שנשאר מאברהם אבינו הפליט. זה מין ביטויים כאלה. אוג שנשאר את אצלנו היום בתור איזה מין סיפור מפחיד. ויאמר השם אל משה אל תראה אותו. בידך נתתי אותו. ויקו אותו ואת בנה ואת כל עמו. תראו את הטוטליות. עד בלתי השאיר לו שריד. וירשו את ארצו. זהו. הכל נגמר. העם הזה עשה את המלחמות, הוא פתאום קיבל כוחות, אתה לא יודע מאיפה, הוא מחזיר את הכוח למשה. ואז מה קורה? ויסעו בני ישראל, ויחנו, איפה? בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו. ומאותה שנייה הכל מתחיל. בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, עם ישראל נמצא בשלב שבו אין יותר מסעות, יש כבר ארץ ישראל, ואפשר לחיות עם ארץ ישראל וגם עם ערבות מואב. ותענוג גדול יותר מזה לא יכול להיות. פעם דיברנו על המושג, אני רוצה להסביר אותו, את ערבות מואב, דרך מושג אחר שפעם דיברנו עליו. פעם דיברנו על המושג ערב שבת עם חשיכה. הזכרנו פעם את המושג הזה. אני אזכיר אותו שוב. הביטוי ערב שבת עם חשיכה הוא ביטוי הלכתי. אני משתמש בו לגבי ההקשר ההלכתי שלו שמופיע בהלכה, במסכת שבת. אתם יודעים שההלכה אומרת שאדם הולך עם תפילין כל היום כולו. אנחנו הולכים עם תפילין רק חלק מהיום, אבל תפילין הולכים איתם כל הזמן. כתוב בהלכה שכמובן בשבת, שבת, לאו זמן תפילין, לא מניחים תפילין. ישנה ברייתא מעניינת מאוד, שכתוב בה, תנא דבי רבי ישמעאל, יש כמובן המון דברים שמפסיקים לעשות לפני שבת, שעה לפני, שעתיים לפני, כדי לא להיכנס לשבת, עם צריך להיות סיוג. אבל יש דבר אחד שמופיע בגמרא שאותו לא מפסיקים לפני, וזה הנחת תפילין. לנו זה לא מובן, אבל בזמן שהניחו תפילין כל היום, כתוב שם תנא דבי רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת עם חשיכה. למה? הרי צריך לדאוג. תוריד שעה לפני. ולא חיישינן, אין לנו חוששים שמה ישכח ויצא. מדוע? כי בתפילין בדרך כלל אדם ממשמש, הוא מרגיש אותם. אז הוא ירגיש ויוריד. ירגיש ויוריד זה נחמד מאוד, מה? אבל יש לו חיישנים להרגיש את זה שנייה לפני בין השמשות, ואם הוא ירגיש 10 דקות אחרי בין השמשות, אז הוא כבר בתפילין בשבת. כך נפסק להלכה. אנחנו השתמשנו פעם בגמרא הזאת, בדברי הרב קוק עליה. ואני רוצה להזכיר את זה, כי לדעתי רק מתוך זה אפשר להבין את המושג ערבות מואב על ירדן ירחו לעומק. לדעתי ערבות מואב על ירדן ירחו זה ערב שבת עם חשיכה. זה אותו מושג, ואני אסביר עוד. הרב קוק בתף ריש נון א', זה 110 שנים. זה לא בתף ריש נון א', בתף ריש נון א' זה כבר מודפס. זה מן הסתם היה קצת לפני. בספר שהוא כותב בתף ריש נון א' על עניין התפילין, הוא מפרש מספר אגדות ודברים אחרים על תפילין, ונזקק גם לגמרא הזאת. הוא אומר שהשבת והתפילין וששת ימי המעשה בעומק באים לרמז על משהו אחר לגמרי מהעניין ההלכתי של יום שישי ושבת. אנחנו כולנו יודעים ש מעין עולם הבא יום שבת מנוחה. וכדי להגיע אל השבת הזאת של העולם הבא, צריך להבין אם העולם הבא הוא מעין שבת או השבת היא מעין עולם הבא, הרי העולם הזה הוא מעין ששת ימי המעשה, וכנראה זה משהו שבא להסביר לנו את העניין. מה דומה בשבת הזאת לעולם הבא? אולי לפני כן כדי להבין את זה, למה באמת לא מניחים תפילין בשבת? התשובה הרגילה היא, לפני שזה אות. כתוב בתפילין אות היא, כתוב בשבת אות. לא משכנע. אז מה? שיהיו שני אותו, שיהיו שלושה אותו, מה רע בזה? שיהיו עוד אותו. רב קוק מסביר שתפילין ושבת הם שני סוגים מהותית שונים של אותו. אות זה קשר, זה צורת התחברות בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. שיש לנו אות מורס, איזה אות בינינו, זו צורת איתות ששנינו מבינים. שני סוגים שונים לגמרי של איתותים, של אותות בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. האחד בא לידי ביטוי בתפילין, והשני בשבת. התפילין שייכים לימי החול ולא לשבת. מה אנחנו אומרים? התפילין מבטאים את הצורך של האדם שחי בעולם של החול, של הגוף. בעולם הזה הוא חי במציאות, הוא לא חי באיזו מערה. הוא נורא רוצה להימשך לקודש, אבל הוא נמשך לקודש, וכל פעם הוא נמשך חזרה גם אל המציאות החולית שהוא חי בה. זה טבעו של אדם, התורה לא ניתנה למלאכי השרת. המתח הזה הוא כל הזמן חזק. אם נסתכל בעצם על מערכת המצוות שאנחנו מכירים כמעט כולה, היא כל מיני אותות שבאים לעזור לי תוך כדי חיי בחול להימשך אל הקודש. קח איזה חפצה, איזה חפץ של קדושה, ותתקשר אליו באיזושהי צורה. לא אליו, אליו כמבטא משהו. ככה אני נוטל לולב, ככה אני מפריש חלב, ככה אני מדליק את הנר, ככה אני מתעטף בציצית. אני בעולם הגופני שלי, ואני מתחבר עם זה, בצורה כזאת או אחרת, ברמה מסוימת, במידה מסוימת. שיא ההתחברות של אדם, של גוף, עם חפץ של מצווה, זה תפילין. מפני שאת התפילין אני לא נוטל ולא מדליק, ולא מתעטף. אני קורך ממש. אני והתפילין הופכים להיות יחידה אחת. האינדיקציה להנחת תפילין לפי ההלכה היא לא הגיל, אלא השאלה האם תינוק יודע כבר לשמור על גופו, על ניקיון גופו. כי התפילין והגוף הולכים ממש ממש יחד. עוד מעניין שהרב קוק באותו מקום אומר שמהסיבה הזאת, נשים שאינן מניחות תפילין מפני שהצורך שלהן ב, 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 בשמירה על הגוף הוא, הוא, הוא הרבה פחות גדול. הן נמצאות במקום הרבה הרבה יותר אילאי, ולכן הצורך בתפילין הוא שונה. אבל לזה אני לא נכנס. זו סוגיה בפני עצמה שצריך לעסוק בו בנפרד. הרב קוק ממשיך עכשיו. התפילין הם הביטוי המקסימלי לסוג עבודת השם של האדם החי בחול. שבת זה עולם אחר לגמרי. שבת, אני לא רוצה להתחבר קצת אל הקודש. שבת אני חי באטמוספירה של קודש. בשבת אני פנים חדשות. בשבת אני יש לי הגדרה אחרת הלכתית, אני אדם אחר. איך אנחנו אומרים הרבה פעמים? אם אני ישן מערב שבת ועד אחרי מוצאי שבת, קיימתי מצוות שמור את יום השבת לקדשו. לא עשיתי כלום, אבל המצווה התקיימה למהדרין. כי בשבת אני נכנס לתוך השבת. זה אפילו, אפילו, אפילו לא כמו סוכה שאני נכנס אליה. כי בשבת לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה מה אני עושה. אני בשבת. אני שבת. והשבת ואני הופכים להיות בכלל איזה מין, זה יהודי אחר, זה תבלין אחר, זו מציאות אחר. העולם הבא דומה לשבת. כי בעולם הבא זה לא עולם של עשייה, זה עולם שבא אחרי, לכן הוא העולם הבא, אחרי העולם שהוא זה. העולם הזה זה זה וזה וזה וזה, אלה הפרטים של העשייה. העולם הבא הוא שבת. בשבת לא שייך בכלל להניח תפילין, כי אתה פוגע ברעיון של השבת. בעולם הזה יש כל מיני מצבים של ימי החול. לפעמים ימי החול הם מאוד מאוד קשים. וככל שאתה יותר בחול בעצם, אתה יותר זקוק לעיתותים, לפרקליטים, לדברים שימשיכו למשוך אותך אל אותה טיפת קודש כדי שלא תישאב לוואקום הזה של החול. לכן ככל שאתה גולה יותר, עם ישראל בגלותו צריך יותר לשמר ויותר לשמר, אנחנו מכירים את זה. לעתיד לבוא, מצוות רבות ותעילות לעתיד לבוא. בעולם הבא, בעולם הבא המון המון מצוות ותעילות. כי אנחנו חיים בשבת, לא צריך את זה בכלל. עכשיו מגיע הרב קוק. דף ריש נון אלף. הבעיות, אומר הרב קוק, אינן לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא בששת הימים ולא בשבת. הבעיות האמיתיות נמצאות ערב שבת עם חשיכה. עכשיו הוא אומר, מתחילים להגיע אל ההשתוקקות הזאת לחזור אל הארץ, לשוב אל השבת. עברו כמעט 2,000 שנה, הוא כותב שם בתף ריש נון א', והעם חוזר אל הבריאות שלו, אל הרצון שלו להגיע אל השבת שלו. התופעה הכי טבעית שיכולה להתרחש ערב שבת עם חשיכה, כשריחות השבת כבר עולים מהמטבח, ושאתה מרגיש שהנה שבת הגיעה, ואפשר כבר להוריד את התפילין. בשביל מה צריך תפילין אם בין כה וכה אנחנו בשבת? הייתי צריך תפילין כשהייתי במסעות, אבל פסקו מסעות, יפסקו התמידים. אני צריך תזכורת של תמיד של שחר ותמיד של בן הארבע? בשביל מה? אני רוצה להסביר את זה בצורה כפולה. תמיד זה לא סתם מצווה, זה יותר מתפילים. תמיד זה התמידיות של עבודת השם, היום יום, התמיד, המעצבן. זה שחר וערב, שחר וערב, מתמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. את התמיד לא היחיד מביא, אלא הציבור מביא. קורבן התמיד שמוקרב על ידי הכהן הנחמד שנמצא עכשיו במשמרת בבית המקדש, איננו קורבן פרטי, לא של איזשהו כהן גדול ולא של מלך ולא של יולדת ולא של איש ולא של אישה. גם אסור לו לבוא מכסף פרטי של מישהו. הוא הקורבן שבא ממחציות השקל של כל אחד ואחד מאיתנו, שהביא את מחצית השקל, ומזה בא קורבן התמיד. קורבן התמיד בעצם קובע שהציבוריות הישראלית היא לא תוצר של זה שאנחנו מכונסים יחד וכיף לנו להיות יחד ישראלית, אלא מזה שיש לנו תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. ולכן גם אם תשתנה המוזיקה, התמידיות הזאת תימשך. פסקו המסעות, מתחיל עם ישראל לחשוב פוסקים התמידים. כותב הרב קוק בתף רי שנון א', הוא לא מזכיר את המדרש של פסקו המסעות פוסקים התמידים, הוא מזכיר את התפילין. יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת עם חשיכה, מפני שברגעים האלו, אלה דברים מאוד קשים שנכתבים שוב לפני 110 אולי ו-20 שנה, אני לא יודע מתי בדיוק, ברגעים האלו הוא אומר, מי שיוריד את התפילין, חיישינן שמה לא יגיע בכלל אל השבת. כי הוא ייתקע בערבות מואב על ירדן יריחו. אתם יודעים מה קרה בערבות מואב על ירדן יריחו? בערבות מואב על ירדן יריחו, קודם כל צריך להבין, בערבות מואב על ירדן יריחו זה כבר ארץ ישראל. כי בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, עובדה שהם גרים שם. בערבות מואב על ירדן יריחו, זה השטח החקלאי היותר יפה של הירדן, לכל מי שהיה שם פעם בבט"ש. בערבות מואב על ירדן יריחו, זה להריח כבר את התמרים של יריחו, זה להיות עם ארץ ישראל, ולחיות בלי. בערבות מואב על ירדן יריחו יכולים להתפתח שני אופיים של אנשים. בערבות מואב על ירדן יריחו יכול להתפתח הטיפוס של זמרי בן סלו, ויכולות להתפתח הטיפוסים של בנות צלופחד. וזמרי בן סלו הוא פטריוט ישראלי לא קטן, שאף אחד לא יזלזל. התפיסה הפטריוטית שלו סבורה שכדי להגיע יותר טוב לירדן יריחו צריך יותר להדגיש את ערבות מואב. התפיסה הפטריוטית של בנות צלופחד סבורה שכדי להגיע יותר טוב צריך להדגיש את ירדן יריחו. זמרי בן סלו הוא לא אדם נטול מעצורים שמצאו ברחוב. הוא נשיא בית אב לשימוני, שמוצא את הדרך לתדרך את עם ישראל איך לפעול בזה שהוא מביא את כוזבית בצור בת נשיא מדיין בערבות מואב על ירדן יריחו, לפני משה ולפני כל העדה. זאת זנות דיפלומטית, בצורה הכי נוראית שלה. אבל מה שהוא עושה פה הוא דבר גדול לפי תפיסתו. הוא שובר את כל המעצורים. הוא מוחק את כל העקבות. הוא מראה שבעצם אפשר להיות זמרי בן סלו נשיא בית אב לשימוני, ולהיות מעורה לחלוטין עם בת נשיא מדיין, או אולי עם ביתו של בלק לפי חז"ל, מי זו כוזבי? והעולם יקבל אותנו הרבה יותר טוב כך. כבר נגמרו המסעות, נגמרו המלחמות, והגיע הזמן קצת לשקט בערבות מואב על ירדן יריחו. והעם הזה שרק אתמול היכה את האמורי ואת סיחון וכולו נרתם לצו 8 בלי הנהגה, בלי מרים, בלי אהרון, בלי ענני כבוד, בלי באר, בלי משה. מה התגובה של העם הזה מול המעשה של זמרי בן סלו? כולם, כולל משה, בוכים. איזו תגובה מוכרת. בוכים? מה אתם רוצים שיעשה? 24,000 הרוגים היו במגיפה בסוף פרשת בלק. אין כבר כל. אין מנהיג שירים את זה. אז בוכים. כל כך מוכר. ופנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, לפני שהוא מחליט מה כן, הוא מחליט מה לא. הוא לא בוכה. אין לו זמן. את הלוקסוס הזה הוא לא יכול לקחת לזה. ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי, לכן אמור, הנה אני נותן לו את בריתי שלום. כמו שיכול להיות שאני למשל את ברית השלום הייתי נותן לזמרי בן סלו, כי הוא טרח על זה הרבה יותר מאשר פנחס בן אלעזר שהפריע לכל הפסטורליה הזאת. זמרי בן סלו הוביל לכזה ערבות מואב על ירדן יריחו. ובערבות מואב על ירדן יריחו מצווה משה את עם ישראל את הציווי של מצוות יישוב הארץ. ובערבות מואב על ירדן יריחו מצווה משה את עם ישראל איך צריכה להיראות משפחה של נערה בנעוריה בית אביה ושל נער ושל הפרת נדרים. ובערבות מואב על ירדן יריחו מלמד משה את עם ישראל תמידים, איך אמר רשי והרמב"ן אמר לא מבין מה הוא רוצה, הנה מה שהוא רצה. לא לשעתה, אלא לדורות. כי יש שתי רמות של פרשת התמיד. יש פרשת התמיד שנהגה במדבר, ויש פרשת התמיד שצריכה לנהוג כשאתה במנוחה. זו פרשה אחרת לגמרי. ובערבות מואב על ירדן יריחו מלמד משה רבינו את עם ישראל שאפשר להשתמש בכלים של מדיינים. ואפשר להתחבר עם מדיין, ואפשר להתחבר עם העולם, אבל צריך לדעת איך מטבילים את הכלים לפני כן, כדי שיהיו כלים של יהודים. ואז אפשר יהיה לדבר גם עם מדיין. זה שיעורים של ערבות מואב על ירדן יריחו. זו ברית חדשה, שרק מי שנמצא בערבות מואב על ירדן יריחו מבין. ובערבות מואב על ירדן יריחו, כתוב ויר בלק בן ציפור. אתם יודעים את מה הוא ראה? הוא ראה אותנו נחים. הוא ראה את הדבר הידוע שאנחנו תמיד מבינים וכל פעם שוכחים. עם ישראל הוא כל כך חזק, הוא חזק מספיק כדי לעמוד במלחמות קשות. אבל הוא חדש מדי חלש כדי לעמוד במנוחה. הוא יכול לנהל את סוף פרשת חוקת ולשיר על הבאר ולרומם את רוחו של משה חזרה ולהתעלות מהמצב הכי נמוך של נפשנו קצה בלחם הקלוקל עד בלתי ישאיר לו שריר. כשהוא יגיע לויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו אז יבוא עם ישראל ויאמר למשה פסקו המסעות, פסקו התמיד. הקדוש ברוך הוא צריך להתחנן ולהגיד לו, משה, לך תגיד להם, לא, חס וחלילה, התמידים ממשיכים לנהוג הלאה. זה מתרחש בערב שבת עם חשכה. הרב הירש חיפש איך המצוות האלה קשורות לארץ ישראל, והוא אמר, כולם קשורות פחות או יותר, כן, אבל הן קשורות בדיוק לערבות מואב היום. הן קשורות לתחנה הסופית, לתחושה של הרצון להיות גם פה וגם פה, ולא לוותר על מילימטר ערבות מואב. ואמשיך לדבר על ירדן יריחו. וזה מסובך מאוד איך עושים את זה ביחד. אולי רק כשמבינים את האווירה שהייתה בערבות מואב על ירדן יריחו, אפשר להבין למה משה כל כך חשש מבני גד ובני ראובן שרוצים להישאר בערבות מואב על ירדן יריחו. כי הם באים ואומרים בעצם את הדברים הבאים, בני גד ובני ראובן, לא בפרשה שלנו, בהמשך, למטות. פרק למד ב', הם אומרים, יש לנו הרבה כסף. לעבדיך מקנה. והארץ היא ארץ מקנה. יותר מדי ערבות מואב נשמע שם. וערבות מואב על ירדן יריחו, משה רבנו חושש, שהם מושכים את זה למקום הלא נכון. ובין הסמנים הקיצוניים האלה, של זמרי בן סלור, שמדרדר אותנו לערבות מואב ולבלעם מפה, לבנות צלופחד, שמרוממות אותנו לתחושה המסירותית, האידיאליסטית הזאת, שמתחילות באבינו מת, אנחנו ממשיכות, זה לא סתם בקשה לנחלה בארץ. אתם חשבתם מה בנות צלופחד אומרות? בנות צלופחד אומרות, אם אנחנו לא נקבל נחלה בארץ, מי ממשיך את אבא שלנו ממצרים לירושלים? יש תפקיד לדור הזה. הדור הזה אמור לחבר את הדור של מצרים לדור של כניסת הארץ. מה יהיה? אבינו מת במדבר. אנחנו צריכות להמשיך את שמו. הן לא מבקשות רק נחלה. הן מבקשות להמשיך את שמו של צלופחד בן חפר, וגם שם, כמו בפנחס. מעניין מאוד, זו עוד נקודה בערבות מואב. אנשים מהסוג הזה מופיעים פתאום בייחוס ארוך. למשל פנחס היה דמות מאוד מוכרת. פנחס בן אלעזר זה ודאי דמות מוכרת. אני לא חושב שבשביל למצוא אותו בספר הטלפונים היה צריך להיות כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אפשר היה בלי חלק מהפרטים. הוא לא מופיע פעם אחת לא בתואר השלם הזה. שלא מפספס. בנות צלופחד זה יפה, צלופחד הוא שם מאוד ידוע. בן חפר, מספיק. גם הסבא. בן גלעד, מספיק. בן מחיר, מספיק. בן מנשה. כי בערבות מואב יש ילדים שכל הזמן מזכירים את האבא והסבא והסבא והסבא, והם ממשיכים. ויש זמרי בן סלול שלוקח את קודי לחוץ. ולהתרחשות הזאת יש את המשמעות הנוספת שאמרנו, את המשמעות הציבורית. וערבות מואב על ירדן יריחו זה לא סתם נפילה שמתרחשת באיזשהו מקום, באיזושהי גלות. זו בעיה אחרת. זו בעיה חשובה שצריך להתמודד איתה. זו נפילה שיכולה להתרחש דווקא מפני תחושת הישראליות שהולכת להיווצר. בערבות מואב על ירדן יריחו קרה עוד משהו. זאת הפעם הראשונה שכבר לא מקברים יותר את הדור הקודם. עכשיו חי פה הדור הצעיר החדש בלי מוזיקות של היישוב הישן והמעצבן. אין יותר, נכון, זה היה טרגדיה, אבל די, אנחנו אחרי הטרגדיה, גמרנו. צריך להסתכל קדימה. ופעם ראשונה נמצא פה דור בלי אבות. וחשבתם פעם על התופעה הזאת? אין אבות. חוץ מקלה ויהושע. ויהושע יכול להיות שלא היו לו בנים. אז אלה השניים שנשארו, אין אבות. זהו. חוץ מאבות שהיו בחטא מרגלים צעירים מאוד. פחות מגיל 20. הרי כל מי שהיה מבין 20 ומעלה, מת במדבר. ערב שבת עם חשיכה. וערבות מואב על ירדן יריחו. וקודים כל כך ברור. ובקודים האלה תמיד יש עוצמות לבלעמים, לבלקים. ובערבות מואב על ירדן יריחו צריך להבין בדיוק מה בלעם רוצה מעם ישראל, ואסור לשכוח את זה אף פעם. אמרנו תמיד, מכללותיו של אותו האיש, מכללותיו של אותו רשע, תלמד מברכותיו. הוא הרי התפספס ויצאו לו ברכות. מברכותיו של אותו רשע, תלמד מהיה בליבו לקלל. הוא לא אומר בשום מקום בברכותיו שעם ישראל יחיה לעד. אז הייתי מבין שזה מה שהוא היה רוצה חלילה לקלל בהפך. מה פתאום? אולי זה חידוש. בלעם לא רצה שעם ישראל יחלה אף פעם, הוא רצה שהוא יימשך כל הזמן. חבל לפספס את הגניוס היהודי. וכדאי להרבב אותו עם כוזבי בעצור. למה להרוס אותו? כל מה שהוא רצה הוא אומר בפירוש בברכותיו. כל מה שהוא רצה זה הן עם לבדד ישכון. זאת אומרת, מה הייתה הכללה? הן עם ישכון. לא לבדד. ואז מה יהיה? כוזבי וזמרי. וזה אפשר לעשות בערבות מואב על ירדן יריחו. את זה אפשר להוביל את העם הרבה יותר בקלות. כשיש להם זמן מבית הישימות ועד אבל השיטים, והתחושה שלך שאתה ישראלי היא מספיק חזקה, והכל בסדר. איך אותו מדרש מפורסם שהזכרנו הרבה פעמים לגבי הפאור, הזכרנו אותו בהקשרים אחרים, לא נחזור אליו עכשיו, שהזונות המדייניות משכנעות את האדם מישראל שעובר שם, שהוא יבוא אליה, היא מציעה לו יין. פסוקים שמתארים את זה. זה מדרש מתאר, הגמרא בסנהדרין, שהיא מציעה לו יין, והוא מבקש ממנה, הוא תבעה לעבירה. וכתוב שם באותו מדרש שכשהיא מציעה לו את היין, כתוב במדרש, ועדיין לא נאסר יינם של נוכרי. זה פילי קלעות. היהודי הזה כבר בא לזנות עם בת מואב, אבל הוא בודק את ההכשר על הטיקט. הפעם אני רוצה להגיד סיבה אחרת ממה שנגענו תמיד. אתם יודעים למה הוא בודק את ההכשר על הטיקט? כי בערבות מואב על ירדן יריחו הוא רוצה להיות גם בערבות מואב וגם על ירדן יריחו. אז הוא יבוא על בת מואב, אבל הוא יבדוק את ההכשר על היין. ואחר כך, כשהיא כבר ממש מגיעה איתו אל העבירה, היא מוציאה יראתה מתוך חיקה, היא מוציאה את הפאור ואומרת לו, השתחווה לזה. והוא פתאום קופץ ואומר לה, אבל יהודי אני! אולי שואלת אותו, אתה יכול להסביר לי בעצם במה? על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? היא אומרת לו את זה במילים אחרות, בגמרא בסנהדרין. והיא אומרת לו, מה אכפת לך? זה הנוסח בגמרא. מה אכפת לך? כי בערבות מואב, על ירדן יריחו יש תפקיד לבנות מואב. והן יטשטשו את הרצון ליצור תרבות כזאת, ירדן יריחוי, ערבות מואבי, ולהביא אותה אולי לאיזשהו אבסורד, לאיזשהו קושי. ויתחיל מתח עצום, מתח מאוד מאוד קשה. וכל זה יתרחש בדיוק, בדיוק. בתחנה שאחריה אין ויסי. בתחנה שהיא הויחנו האחרון. נדמה לי שזאת הסיבה. שחוץ מהברית שהייתה בהר סיני, חייבים ברית נוספת. ברית שקשורה לזמן הכי מסובך. אולי הזמן שלנו הכי קל להבין אותו. הזמן שהרב קוק קרא לו ערב שבת עם חשיכה. שהפרשות שלנו קוראות לו ערבות מואב על ירדן יריחו. ערב טוב.